כולם, אנחנו סיימנו אתמול את תיקון הגוף. ראינו איך אדם צריך לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. עיקרו של דבר ראינו שהיות בהגדרת התפילה היא שעומד לפני השכינה, אדם צריך לעמוד בתפילה כמו מי שעומד לפני מלך. כן, ולכן צריך לעמוד דום, צריך להיות בתנוחה של ריכוז, לכן העיניים למטה ולא משוטטות. אבל הלב צריך להיות כאילו עומד בשמיים, הידיים לא להתעסק איתם. אתם יודעים, שולחים לייעוץ לכל מיני יועצי תקשורת, אז הדבר הכי חשוב בראיון שאומרים למוראיין זה הידיים, כן? שפת הידיים, כן? תראו, הם כולם קיבלו אותה עצה שהידיים ככה, כן? נכון? כי ברגע שהידיים פה, זה נראה לא טוב, כן? וזה בול ההלכה של הרמב"ם, הידיים ככה, אין שולחן, זה הידיים ככה, כן? ועומד כעבד לפני רבו באימה ויראה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו. והיום אנחנו עוברים להלכה ה', תיקון המלבוש כיצד. כן, למדנו אתמול על התקבולת בפרק ד' לפרק ה', בפרק ד' למדנו שכיסוי הערווה מעכב את התפילה. עכשיו לומדים שיש לבוש שהוא מעבר לזה. כן, איך אדם צריך להתלבש? מתקן מלבושיו תחילה, הוא מציין עצמו, הוא מהדר, צריך להשתדל לקראת התפילה להתלבש בלבוש מהודר, בלבוש יפה, שנאמר, השתחוו להשם בהדרת קודש, ולא יעמוד לתפילה בפונדתו. כמה זה פונדתו? זה הרמב"ם מפרש בפירוש המשנה בברכות, זה, אני קורא את דבריו, בגד שאדם לבשו על בשרו להזיע בו, שלא יתלכלכו בגדיו העליונים בזיעה, ואין דרך שום אדם לצאת בו לבדו אלא עד שילבש עליו בגד אחר. בלי מאוד פשוטות, לא באים להתפלל עם גופייה, אלא צריך שמעליה תהיה חולצה, ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות, ואין לא להתפלל יחף. אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני גדולים אלא בבתי רגליים. כן, בעצם העיקרון הקובע בלבוש לא שיש הגדרה אובייקטיבית, אבסולוטית, אלא זה הכל עניין יחסי לפי התרבות והמקום שאתה חי. כך למשל, אם אצלנו אנשים לא רגילים ללכת עם חליפה, אז זה מכובד להתפלל בלי חליפה. אבל אם באמת אדם נמצא בחברה שאנשים הולכים עם חליפה, אז לא מכובד שהוא עומד להתפלל בלי חליפה. לבוש זה עניין סוציולוגי שהוא יחסי לחברה והמקום שאדם חי בו. כן, והוא ממשיך, הרמב״ם אומר, בכל מקום לא יוחז תפילין בידו או ספר תורה בזרועו. כן, אדם היה חושב לעצמו, זה חפצי קודש, שיחזיק אותם ביד תוך כדי התפילה. אבל למה לא? וכל כאן אנחנו חוזרים שכל ההגדרות בפרק ה' נובעות מהגדרת התפילה מעמידה לפני השם, שזה גם עניין הכוונה. אז הוא מסביר, למה לא לאחוז תפילין או ספר תורה? מפני שליבו תרוד בהם. רואים אדם מחזיק בידיים משהו, קודם אמרנו שהידיים צריכות נעולות, כן? אבל אם אדם מחזיק בידיים תפילין, זה מפריע לכוונה שלו, כי הוא עסוק במחשבות, איך הוא ישמור עליהם שהם לא ייפלו. ולכן הוא ממשיך ואומר, ולא יוחז מעות וכלים בידו, זה מאותה סיבה. ברגע שאתה אוחז בידיים משהו, בין אם זה של קודש, בין אם זה של חול, אז הדבר הזה מפריע לריכוז. זה עוד דבר שהאדם עושה תוך כדי התפילה, והתפילה צריכה להיות בריכוז מוחלט. אבל מתפלל הוא בלולב בימות החג, מפני שהוא מצוות היום. לנו אדם יכול להתפלל עם הלולב בידיים שלו, וזאת למה? אז מה זה ההסבר הזה? מפני שזה מצוות היום, מה אתם אומרים? אז אני קורא לכם את לשון הגמרא בסוכה. תראו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, הטעם לב מצווה נינו ותרית בהו, הכה לולב מצווה נינו ולא תרית בהו. והגמרא מביאה, תניא רבי אליעזר בר צדוק אומר, כך היה מן הגם של אנשי ירושלים. אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הוא מתפלל ולולבו בידו. וכאן ההסבר הוא פשוט. האם מישהו מעלה על דעתו שאתה טוב בתלית, זה מפריע לריכוז בתפילה? זה מפריע מאוד, לפעמים זה מחליק וצריך לעשות ככה. האם מישהו נמצא עם תפילין לא בידו, אלא מונה? זה מפריע אולי, ודאי שלא, למה זה לא מפריע? כי זה חלק אינטגרלי מהעמידה בתפילה. אז כאן הלולב הוא חלק מהמראה של יהודי בחג הסוכות. ולכן מבחינה, כאילו, זה חלק מהתפילה. ודאי שיש קצת לחדד את הדבר. התפילין והטלית שאנחנו הולכים, מוטפים בהם, מיד נדבר על זה יותר, בזמן התפילה, הם לא שיש מצווה להתפלל, וגם יש מצווה תפילין. אלא יש חיבור בינם לבין מצוות התפילה. מיד נאריך בזה יותר כשנגיע לשורה הבאה. אותו דבר על לולב. שאדם לא יאמר לעצמו, מצוות לולב, זה שיש מצווה ליטול לולב, וחוץ מזה יש מצווה להתפלל. אלא הלולב הוא משתלב עם תפילת היום, וזה בדבר מאוד פשוט, וזה בעיקר בהלל, שכן, אומנם, הגמרא אומרת, שבדאג בי נפק בי, דיינו, ברגע שאדם הרים את הלולב, הוא קיים את המצווה, אבל זה עולה בבירור מהסוגיות, שהנענועים תוך כדי ההלל הם לא רק קיום בהלל, הם גם קיום בלולב. עיקר מצוות לולב הוא בעיקר, כי התורה אומרת, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, זה לשלב את מצוות הלולב יחד עם התפילה של החג, שהיא תפילת ההלל. ולכן אדם שאוחז לולב בידו, הוא בעצם עושה דבר משולב עם התפילה, ולכן כמו שהטלית לא מהווה הפרעה, כך גם הלולב לא מהווה הפרעה, ולכן הוא יכול לאחוז בלולב תוך כדי התפילה, מפני שהיא מצוות היום. היה מסוי על ראשו, פעם היו רואים את זה הרבה, כשהייתי ילד, והיו נוסעים לאלון שבות מירושלים, דרך הכביש הישן, דרך בית לחם ודהשת, היית רואה באופן קבוע, נשים ערביות הולכות עם סל ענק על הראש, דרך כלל היית רואה גבר ערבי רוכב על חמור, והאישה הולכת ברגל עם הסל על הראש, ככה זה היה בדרך כלל, ככה זה זכור לי כחוויית ילדות, כאילו מאוד שונה מהמערביות שאנחנו מכירים. ששם יש להניח שהאישה הייתה לחמור, כאילו, ladies first, ככה לימדו אותנו בילדות בארצות הברית, אבל תרבות קצת אחרת, כן? אז הרמב"ם מתאר, אדם יש לו מסוי על הראש, האם הוא יכול להתפלל איתו, אם הוא צריך להוריד אותו. אז אומר הרמב"ם כך, אם היה פחות מארבעה קבין, מפשילו לאחוריו ומתפלל. היה ארבעה קבין, מניחו על גבי קרקע ואחר כך יתפלל. כאן הרמב"ם מבחין לפי גודל המסע, קבין זה בשיעור נפח, זה לא משקל. כן? כלומר, השאלה שבפרט כאן זה, האם דובר בסל גדול, כמו הסל של שר הרופאים, 13 חורים או משהו קטן. אם זה משהו קטן, אז מה הוא יכול לעשות לו? מפשילו לאחור, אבל לא צריך לבוא אותו לקרקע, אבל שירד מהראש, כן? לא עומדים לפני מלך, אבל הוא יכול שזה כאילו ילך לאחורה, כמו תרמין כזה. וזה מותר. לעומת זאת, אם מדובר על ארבעת קבין, אז הוא חייב להניח אותו על גבי קרקע, ורק אחר כך הוא יכול להתפלל. רב רבינוביץ' מפנה כאן הפניה, לדעתי מאוד יפה, לדברי הרמב״ם בלכות שבת. עכשיו הרמב״ם כותב בפרק י"ב הלכה י"ד, ואני מקריא, לגבי השאלה האם מותר בשבת לצאת עם מסוי. הרי בשבת יש איסור הוצאה מרשות לרשות, עם עירוב כמובן. מה עם בגדים? אז כל מה שנחשב חלק מלבושו של האדם, האדם יכול לצאת איתו בשבת, כמו שמותר לצאת עם בגדים, כי הם תפילים לאדם, הם חלק מההופעה שלו, אתה לא מטלטל. לטלטל דבר, זה דבר שהוא חיצוני לך, ואתה עכשיו בשבת מטלטל אותו, הדבר הזה אסור. אבל יש דברים שיכולים להיות תפילים לאדם. הדברים האלה שהם תפילים לאדם, הדברים האלה הם חלק ממנו, הוא לא מטלטל אותם. אז זה בגדים, יש דיונים שלמים במשניות, מה עוד? האם נשק של חייל זה חלק מהמראה, מההופעה שלו כחייל, ללכת עם מקל או אדם שהוא צריך עזרה בהליכה, מופיע שאם הוא תמיד הולך עם המקל, זה מותר גם לצאת לרחוב עם זה, כי זה חלק מההופעה שלו, זה חלק ממנו, כיפה, כובע, שעון, משקפיים, על שעון יש דיונים דווקא, ומשקפיים, ברור לכולם, שמותר, אני, הבן דוד שלי, משה טברסקי, השם יקום דמו, היה בשבת הולך ברחוב בלי משקפיים. כי הוא חשב שזה אולי טלטול, אבל לא ראיתי מישהו שמקפיד. הוא היה הולך ליד הסבא, והסבא היה הולך עם המשקפיים ברחוב, כן? בסדר. אז לא, פשוט הוא לא צריך משקפיים היום, כן? אבל העיקרון הוא שמשהו חלק מהלבוש של האדם, אותה מה שאיננו אסור. אז אומר הרמב״ם שם בלכות שבת, עכשיו אני מקריא, המוציא מסוי על ראשו, ממש המקרה שלנו. אם היה מסוי כבד, כגון שק מלא או תיבה או מגדל וכיוצא בהם. עכשיו, מה האינדיקציה שמדובר במסוי כבד שהוא לא חלק מהאדם? שהוא משים על ראשו ותופס בידו. אני זוכר את הנשים הערביות האלה הולכות עם סלים ענקיים והידיים ככה. אבל הרמב"ם מתאר שהאדם עושה ככה, הוא מחזיק את הסל שלא ייפול לו, אז מה אני יודע? שזה לא חלק ממנו. בדיוק. אבל אם לקח חפץ קל, אומר הרמב"ם, כגון שהניח בגד או ספר או סכין על ראשו והוציאו והוא אינו אוחז בידו, ופה אני צריך לתקן, הסיבה שפטור לא כי זה חלק מהלבוש שלך, הרי זה פטור שלא הוציאים כדרך המוציאים, שאין דרך רוב העולם להוציא חפצים מונחים על ראשי הרקע קצת אחר. סליחה, צריך למחוק את החמש דקות הקודמות. אני רק אסביר. האם זה דרך העולם לקחת חפצים על הראש? אז מה הרמב"ם בעצם אומר? אם זה חפץ כבד, אז כן, למה אתה שם אותו על הראש? כי זה כבד לך, ועל הראש יש שיווי משקל, יש נקודת כובד. לעומת זאת, אם זה חפץ קל, למה אתה שם על הראש? תקח ביד. כי זה העיקרון שנמצא כאן. אז ממילא אומר הרב רבינוביץ' ואתה יש לומר שכל שהמסע מונח לו על כתפו ומאחוריו על שכמו ואינו מכביד עליו יותר מדי, מותר להתפלל כך ואין לחוש שיטרידנו המסע. אבל על הראש תמיד אסור. למה על הראש תמיד אסור? מה נפשך? אם הוא קל מדי, אז זה לא דרך העולם. אתה עומד לפני המלך בצורה משונה. ואם זה כבד מדי, אז למה צריך לשים את היד להחזיק? כי אתה חושב איך זה לא ייפול, אז זה מפריע לכוונה. אז על הראש אסור, מה נפשך? או שזה מפריע לכוונה, או שזה מגוחך. אז לכן הרמב"ם אומר, אסור להתפלל כשיש לך מסעות על הראש. בסדר? אוקיי, הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, דרך כל החכמים והתלמידים שלא יתפללו אלא כשהם עטופים. וכאן בהקשר הזה כדאי להזכיר את דברי הרמב"ם בסוף הלכות תפילין וגם בסוף הלכות ציצית, כי נקריא את שניהם. כן, בסוף הלכות ציצית כותב הרמב"ם, כן, כותב הרמב״ם, אף על פי שאין אדם מחויב לקנות תלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד לפתור עצו ממצווה זו, אלא לעולם משתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית כדי שיקיים מצווה זו, ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר, וגנאי גדול הוא לתלמיד חכמים שהתפלל והוא אינו עטוף. למה פה מתאר את העטיפה בתלית כחובה שמוטלת בזהירות גדולה יותר בזמן התפילה, ותלמיד חכם שלא מתעטף זה אפילו גנאי, צריך להתפלל דווקא כשאתה עטוף. מה שהוא לא מסביר כאן זה למה בזמן התפילה צריך להתעטף. מה שמסתבר לאור המיקום של ההלכה הזאת בהלכות תפילה, מה מסתבר? שלמה זה הדבר הרצוי? הרי מה הדבר שמכוון את הפרק שלנו, זוכרים? לא להיות טרוד, הכוונה. מה נותן העטיפה בתלית כנראה? מה הוא נותן?
יותר ריכוז יותר כוונה.
מה זה?
יותר ריכוז יותר כוונה.
יותר ריכוז וכוונה. כלומר מי שרגיל להתעטף, שהוא שם את התלית על הראש, זה חוסם את שדה הראייה, זה עוזר להתרכז, נראה ככה מדברי הרמב״ם אצלנו בלכות תפילה, שזה הרקע. עכשיו בלכות תפילין, אבל עולה דבר אחר, ואז יש אולי הבדל בין תפילות שונות. שכן הרמב״ם כותב בלכות תפילין, הלכה האחרונה, פרק ד' הלכה חבב, אף על פי שמצוותן ללובשן כל היום, בשעת תפילה יותר מן הכל. אמרו חכמים, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז הסיבה להניח תפילין בזמן התפילה היא בגלל עדות השקר שבדבר. דיינו, אדם קורא קריאת שמע והוא אומר להניח תפילין ואין לו תפילין. וכאן אם כך משמע, שבאמת העניין הוא כמו שנהוג בעולם, היה נהוג בעולם כשאני הייתי ילד לפחות, כן? שרק מניחים תפילין בתפילת שחרית. היום העולם קצת התבלבל, מניח תפילין גם במנחה. יש כאלה שחושבים שזה כאילו אופציונלי לכתחילה, לא יודעים שזה לא ככה, כן? עכשיו, אני אומר על משקל דברי הרמב"ם פה בהלכות תפילין. אז נאמר, למה צריך להתעטף אולי בציצית בזמן התפילה? כי אומרים בקריאת שמע של שחרית, פרשת ויומר. אז מה, יתפלל אדם פרשת ציצית ואין לו ציציות? הוא טוב, פטור, הבגד שלו פטור, כן? ואולי זאת הסיבה, אבל זה פה לא קשור בכלל לריכוז, אלא הוא קשור שלא יעיד אדם עדות שקר, לא יקרא פרשה שאומרת הולך עם ציצית, והוא הולך בלי ציצית. כן? אז כמובן שזה לא לגמרי דומה, ואיזו סיבה פשוטה, שתפילין היא לא מצווה שאדם צריך ליזום אותה. לעומת זאת, מצוות ציצית, כמו שקראתי קודם ברמב"ם, זה רק מי שיש לו בגד של ארבע כנפות חייב להטיל בו ציצית. אז זה לא ממש עדות שקר. ועדיין מסתבר הדבר הזה, שאדם בזמן התפילה, שקוראים קריאת שמע, אבל אם כך זה רק שחרית, צריך להקפיד להיות עטוף בתלית ובתפילין. מה שכן, הרמב״ם בתפילין לא מזכיר בכלל עניין של תלמיד חכמים. הוא מדבר על הגנאי, על העניין הזה של העדות שקר, וזה לכאורה לכל אדם, נכון? ולכן פשוטם של דברים שהדין של ציצית הוא דין שונה מהדין של תפילין. הדין של תפילין הוא מצד עדות השקר, והדין של ציצית הוא כנראה לבוש תלמידי חכמים. כמו אני הייתי אומר גם, וזה אנחנו יודעים מגמרא בקידושין, שאולי גם הסיבה שתלמיד חכם צריך להתעטף, זה לא רק בגלל הריכוז, למרות שזה נראה גם ככה, אלא פשוט מה כל הדין של ההלכה הזאת? תיקון המלבוש, אדם צריך להתלבש בצורה מכובדת. הלבוש של תלמידי חכמים צריך להיות מכובד, והוא כולל תלית. זה יודעים מגמרא בקידושים, שם הגמרא מספרת, בקידושים דף כ"ט עמוד ב', למה דף עמוד א', על תלמיד חכם צעיר שהשתבחו בו כמה הוא עילוי. אז אחד מהחכמים אמר, תביאו אותו אליי, ואז הוא בא אליו, הוא ראה שהוא לא מעוטף בתלית. אז הוא הבין שהוא לא נשוי, הוא נזף בו, הוא אומר, מה כל כך גדולה בו, הוא לא עובר על ההלכה שצריך להתחתן בגיל מסוים, כן? מה אנחנו למדים משם? שיש איזה סוג של בגדים של תלמידי חכמים. עכשיו, השאלה הזאת שתדעו, שתלמיד חכם, איך הוא מתלבש, איך הוא נראה? זאת שאלה שאין עליה דעה אחת, אבל כן, אם ההסבר הזה נכון, שתלמידי חכמים יש לבוש מסוים, אז מדין תיקוני המלבוש, כלומר גם עורכי דין צריך ללכת עם לבוש שמקובל אצל עורכי דין וכל אדם לפי מקצועו צריך ללכת לבוא לתפילה כמו שהוא הולך בלבוש המקובל, כלומר לפי זה תלמיד חכם צריך להתעטף בתלית כי זה הלבוש שלהם. שאני אספר לכם רק בעניין הזה קצת על תפיסות עולם שונות, על הלבוש של תלמיד חכם. אתם יודעים שהרב ספקטור זצ"ל היה הולך עם קפוטה, כן? כמה מהחברים שלי רצו לקנות לי קפוטה קיבלתי את התפקיד, ואתם רואים שאני לא הולך, כן? אבל אני יכול לספר על סבי הרב זצ"ל. הרב זצ"ל היה הולך עם קפוטה בארצות הברית, בשנים הראשונות לרבנות שלו שם, עד החתונה של ההורים שלי. הפעם האחרונה שהוא הולך עם קפוטה היה בחתונה שלהם, ואז הוא הפסיק. ומה היה העניין שהוא ראה לנגד עיניו? הוא הרגיש שהלבוש של קפוטה הוא מחוץ להקשר האמריקאי. זה לבוש שלא מגיע מהתרבות שם, הוא כאילו, הוא מבדיע. עכשיו יש כאלה שחושבים שזה טוב שהרב ייראה שונה מהקהילה, שהוא לא נראה כמו אחד מהם. אין הרב חשב, ואני אומר שיש בזה דעות שונות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הרב חשב שיש מחיר שהוא משלם על הריחוק הזה. אני זוכר אותו פעם אומר לי על הצער שלו, על המבטא האירופי שלו באנגלית. הוא אמר, אם הייתי מדבר אנגלית כמו אמריקאי, הייתה לי יותר השפעה. ככה הוא אמר. כאילו הרגיש שמרגישים את הזרות, כאילו אתה לא מבין אותנו, אתה לא אחד מאיתנו. אם מישהו רוצה להבין קצת מה היה המשב רוח רענן של דמותו של אבי מורי בשנות ה-60 בארצות הברית, חוץ מזה שהוא היה עילוי גדול, זה גם שהוא היה אחד מהם, הוא היה, הוא נולד באירופה, הוא היה אמריקאי, כאילו, אחד מהאמריקאים הוא תמיד חוכן, כאילו זה לא דבר שהוא מת כזאת אותה. המתח הזה אני זוכר אותו כנער מישיבה תיכונית, כל הרמים היו מישיבות חרדיות. והיה איזה פער, היה מתח רוחני, היה חוסר כבוד שלהם קצת לעולם שלנו, וברור שעולם התורה שלנו בשנים שלכם, שלאחר מכן העמיד רמים, תלמידי חכמים מהציבור שלנו. אני אומר בדאגה, אני רואה נסיגה בתחום הזה, קצת המניות של לימוד תורה, או מה זה לימוד תורה, קצת בנסיגה, כל ההתקפות על ישיבות ההסדר וכו', זה המחירים שמשלמים, שידעו. אם רוצים רב שגם היה בצבא וגם מהשכלה וכו', צריכים לייצר מסגרת שמאפשרת דבר כזה. אני לא מתאמן, אני יודע את כל הבעיות וכו', ובעצמי הייתי רם בישיבת הסדר וראיתי גם את הצדדים הלא פשוטים שם, אבל צריך לדעת שמוצאים רב שהוא מבין את השפה, את התרבות, שהוא מנהיג מתוך הקהל, צריך לייצר חממה שמאפשרת אנשים מהסוג הזה. ושאלת הלבוש נכנסת גם בעניין הזה. כלומר, האם אתה מתלבש כמו בשונה מהקהילה, כי יש מדים של רב? או אם אתה מתלבש כמו הקהילה? אני יודע שהעיקרון ששמעתי מסבא הוא להתלבש בסקלת המכובד של חברי הקהילה שלך. כלומר, אם חברי הקהילה שלך הולכים עם חליפה באמצע השבוע לעבודה, ככה בארצות הברית, תלך עם חליפה. אם חברי הקהילה שלך הולכים בלי חליפה, תהיה למכובד שלהם. כן? אם זה מכובד, לא יודע. נראה לי בסדר, אבל אני לא יודע, אפשר להתווכח על זה, כן? בכל אופן, יכול להיות, אני מסכם את שלושת הנימוקים שעומדים בשורש העניין של תלית בזמן תפילה. נימוק אחד יכול להיות הכוונה, נימוק שני יכול להיות, כי אומרים פרשת ציצית, אז שלא יהיה עדות שקר, למרות שזה לא ממש עדות שקר, והדבר השלישי זה תיקון המלבוש אומר, אני חוזר לתחילת ההלכה, מציין עצמו ומהדר. אז התלית הייתה בעיני הרמב״ם, התלית הייתה הלבוש, המהודר של תלמידי החכמים, ככה היה מקובל אז. ועל כן הצורך הזה ללכת עם תלית. אני אעיר שבהרבה מקומות מקובל שהחזן לובש תלית בכל התפילות. שנים התפללתי בנושא אבי וגם בתפילת ערבית, גם בשטיבלך בירושלים שהייתי מתפלל שנים, יש כמה שלטים גדולים, כל החזנים מתבקשים בכל הלילות. זה בא בחלק מהמקום הזה שרוצים שיהיה מעין דגל תפילה, שיהיה מכובד. אצלנו בקהילה זה לא מקובל. הסיבה לכך היא שמצוות ציצית לא נוהגת בלילה. אני מתוודא בפניכם שבאופן טבעי בא לי כן ללבוש תלית, זה קרה לי פה פעם אז מוצאי שבת, שהתלית הייתה מונחת עוד מהחזן של מנחה בשבת על העמוד של החזן, אז אני, בלי לחשוב, כי ככה הייתי רגיל, אני שמתי אותו, הבנתי שמאחורה כל התפילה התעסקו בשאלה הזאת, מה הרב עושה עם התלית? כן, נשמו לרווחה כשהתברר שזה לא היה בלי שום כוונות מהפכניות, כן? אני עיינתי קצת, תדעו, כשהתחלתי לא בעבור שלה לפני התיבה כיבל, אני עיינתי בזה שוב פעם, נטיית מבי כן הלכתם תלית לתפילת ערבית, אבל מופיע בפורש המשנה ברורה שלא חייבים ואין צורך, ולכן לא מצאתי לנכון להתחיל לגעת פה במנהגים. ואני אז שאלתי את הגבאי, האם אין פה מנהג ללבוש תלית בערבית, או האם המנהג הוא לא ללבוש תלית? תלוי איזה גבאי אתה שואל, כן? אבל היום לא קיבלתי תשובה ברורה, מה המנהג, החלטתי שאני לא נוגע בזה, אבל אני מגלה פה ככה, בפורום הזה, היותר קטן, ש... בהרבה מקומות זה מקובל, וזה דבר שנראה לי עם רציונל, כאילו החזן נראה מכובד יותר. בכל אופן, אנחנו עוברים להלכה ו', שאומר הרמב״ם, תיקון המקום כיצד? ראינו בפרק ד' טהרת המקום, ובפרק ו', hey, יש תיקון המקום. יעמוד במקום נמוך ויחזיר פניו לכותל. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדם, שנאמר וכוון פתיחן לבעיליתי נגד ירושלים. זה פסוק בדניאל שמתאר את דניאל מתפלל, שהוא בעלייה, שהוא התפלל בה לכיוון ירושלים, הוא פתח חלונות. וקובע מקום לתפילתו תמיד. ואין מתפללים לא בחורבה ולא לאחורי בית הכנסת, אלא אם כן יחזיר פניו לבית הכנסת. ואסור לשב בצד העומד בתפילה ולעבור לפניו עד שירחיק ממנו ארבע אמות. אנחנו לא נספיק הכל, אז מה שנספיק זה ישר בשבוע הבא. דבר ראשון, הרמב"ם קובע לעמוד במקום נמוך. למה הכוונה נמוך? אני חוזר לשאלה כל המנהג. נמוך הכוונה לא להגביה או להנמיך יותר מאחרים. כולם יודעים שבית הכנסת של הרמה בקרקוב יש מדרגה שיורדת למטה לחזן, והנימוק הוא ממעמקים רתיך השם, שצריך לרדת למטה. למה הבימה שלנו מוגבעת? אתם יודעים למה? בשביל אקוסטיקה, שישמעו. סיבה טכנית. האם הרמב"ם מתכוון מקום נמוך, הכוונה תרד יותר נמוך מאחרים, כמו מכנסת הרמה, או הכוונה אל תעלה גבוה. אז מהלכה זין מסתבר שההסבר הוא ההסבר של הדבר לא לעלות, שכן שם הרמה כותב לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל. כן, בבקשה.
יש ביטוי בגמרא שיורד לפני התיבה.
נכון. אז ממש בארכיטקטורה בבתי הכנסת העתיקים גם החזן יורד יותר למטה. בית הכנסת בברעם וזה זה הרבה שם. אוקיי, אז זה הכוונה. סליחה? אוקיי, אז אולי באמת פשוטו כמשמו, הכוונה שעדיף לרדת. עדיף לרדת, יורד לפני התיבה, מצוין. אז בוא נשאר עם הפירוש הזה. יורד לפני התיבה, אדם צריך לרדת, כן? שנית, יחזיר פניו לכותל. למה יחזיר פניו לכותל? בפשטות, מאיזה סיבה? למדו את זה מחזקיהו. למה חזקיהו יחזיר פניו לכותל? אז מה התשובה לכאורה? בשביל הריכוז. אם אדם עומד בפני קיר או בפני כותל, עכשיו, יכולת ריכוז, זה גם יכול להיות גם עוד דבר, למי אתה מתפלל? למה אתה מתפלל? אז אם אתה עומד לפניך משהו, אולי זה נראה חלילה שאתה מתפלל לאותו דבר, אז אין שום דבר, אתה עומד בפני הקיר ומתפלל. את השאר נמשיך בשבוע הבא, רבי חיים בן עקיבא שאומר, צעק הרשב"א בספרות ישראל.